בברייתא בסדר עולם בפרק למד כשהוא מביא את התקופה שמלך אלכסנדר, אז הוא מביא את הפסוק: ועמד מלך גיבור וכעומדו תישבר מלכותו. זה פסוק בסוף ספר דניאל. כתוב שהוא מלך י"ב שנה. כך כתוב. וכעומדו, זאת אומרת, כשהוא יתחזק מאוד, אז תישבר מלכותו. ובהמשך כתוב שם בברייתא: עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. אז כתוב כאן שעד שמלך אלכסנדר, עד הזמן שהקדוש ברוך הוא השליט את אלכסנדר על כל העולם כולו, הוא הרי כבש את כל העולם. כשהוא כבש את כל העולם, אז פסקה נבואה. באותה שנה שמלך אלכסנדר, בשנה הזאת פסקה נבואה מישראל. אז מת הנביא האחרון. אז מת מלאכי. כך כתוב שם בברייתא בסדר עולם. זאת אומרת, הברייתא מלמדת אותנו שההשתלטות של יוון על העולם כולו היא זאת שסילקה מן העולם את הנבואה. הנבואה הסתלקה מהעולם בגלל ההשתלטות של יוון על העולם. כשיוון שולטת, אין מקום לנבואה. יותר מזה, כתוב בגמרא, מפורש בגמרא, גמרא ידועה ביומא בדף סמכתת, כתוב בגמרא בתחילת פרק: בא לו כהן גדול. כתוב בגמרא: ב-25 בטבת יום הר גריזים, דלא למשפט, יום שביקשו קוטים את בית אלוקינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם. דהיינו, הוא נתן להם רשות להחריב את בית המקדש. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה ולהתעטף בבגדי כהונה. ומיקירי ישראל אמו, ואבוקות של אור בידיהם. וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם: מי הללו? אלכסנדר שאל את הפמליה: מי הללו? אמרו לו: יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה, אחרי, זהו הסדר, אחרי שעלה עמוד השחר, אחר כך זרחה חמה והעולם העיר, ופגעו זה בזה. כיוון שראה לשמעון הצדיק, אלכסנדר ראה את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו: מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? מלך כמוך, מלך שליט על כל העולם כולו, אתה תשתחווה ליהודי זה? אמר להם: דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. דהיינו, כשאני הולך במסעות המלחמה שלי, אז אני רואה את הדמות הזאת לפניי, והיא זאת שהולכת לפניי וסוללת לפניי את הדרך, כובשת לפניי את הדרך. דמות יוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אז כמובן מאליו, כיוון שבמשנה כתוב, ששמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, כך כתוב, מסכת אבות מתחילה עם אנשי כנסת הגדולה שהם אמרו שלושה דברים. ושמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. בגמרא, בירושלמי, הרמב"ן מביא את זה. הרמב"ן מביא את זה. הרמב"ן בפרשת ואתחנן מביא את זה. אנשי כנסת הגדולה הם היו 120 זקנים ובהם כמה נביאים. זאת אומרת, בין אנשי כנסת הגדולה אז היו גם זקנים וגם נביאים. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה הראשון שהוא היה עדיין בכנסת הגדולה, אבל הוא כבר היה בלי נבואה. שיירי כנסת הגדולה, מה שנשתייר מכנסת הגדולה, זה חכם שהוא למעשה ראש וראשון לחכמי ישראל שאחרי נבואה. שמעון הצדיק. אז מכיוון שכתוב כאן בגמרא, שאת הברייתא הזאת, כתוב כאן. כך אמר אותו אדם, כך הוא העיד על עצמו. דמות דיוקנו של זה ונצחת לפניי בבית מלחמתי, אז הפירוש. הסדר החדש שאחרי נבואה, אותו סדר שאחרי נבואה שהתחיל בשמעון הצדיק, זהו מהלך חדש בתורה. זה אופן חדש של גילוי דברי תורה. זה אופן, כל זמן שהיו נביאים, אז צורת הגילוי של דברי תורה הייתה אחרת. מלפני שמעון הצדיק, אנחנו לא מוצאים אדם בודד, אדם יחיד שנאמרים בשמו דברי תורה. חוץ ממשה רבינו כמובן. אבל דברי תורה, אז לא היו מחלוקות עד המחלוקת הראשונה, שהיא הייתה באמת בפולמוס של יוונים, המחלוקת הראשונה של יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים. אז הם הראשונים שנחלקו, וזאת הייתה מחלוקת בימי יוונים. יוסי בן יועזר נהרג על ידי היוונים. ככה שבימי יוונים, שם אז האופן, צורת ההבנה של דברי תורה נשתנתה. היא הייתה אחרת מאשר בימי נביאים. אז התחילו החכמים וכל דבר נאמר בשם של אותו חכם. בוודאי שכל חכמי ישראל לפניהם, כולם חידשו בתורה, כולם גילו משהו בתורה. כל אחד אמר משהו, אבל לא נמסרה אף פעם, לא נמסר שום דבר תורה בשם חכם יחיד. שמעון הצדיק הוא החכם היחיד הראשון שנמסרים בשמו דברי תורה והם נקראים על שמו. הוא היה אומר. זה דבר שלא היה קודם. זאת אומרת ששמעון הצדיק היה התחלה של המהלך האחר בדברי תורה, המהלך של אחרי נבואה בדברי תורה. אז אם אנחנו רואים שאלכסנדר, ככה הוא גילה, ככה הוא העיד על עצמו, שדמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, וראינו בדברי חז"ל, שהשנה שמלך אלכסנדר, היא השנה שבה מת הנביא האחרון. זאת אומרת, אז פסקה נבואה מישראל. אז אנחנו רואים שסדר הדברים הוא כזה, שמלכות יוון מסלקת נבואה, ומפנה דרך, זאת אומרת, היא זאת שעל ידה, אז מתגלים דברי תורה בצורה כמו שזה מתגלה משמעון הצדיק ואילך. דהיינו, אחרי נבואה. גם במערכת העולמית, גם בסדר העולם, אז היה שינוי, שינוי גדול, שינוי של ממש. אנשי כנסת הגדולה ביארו את היצר, את יצרה דעבודה זרה. יצרה דעבודה זרה, אז הוא... היו הם, אנשי כנסת הגדולה, הם אלו שהמיתו אותו. הם ביארו אותו מהעולם. בפירוש הגרא ראית לסדר עולם שם כתוב שהסיבה שפסקה נבואה מישראל כן בזמן שמלך אלכסנדר הסיבה שפסקה נבואה הייתה בגלל הסיבה שפסקה נבואה הייתה בגלל שביארו את היצר של עבודה זרה. אם אין עבודה זרה, אז אין מה שעומד כנגד. כל זמן שיצר עבודה זרה נמצא בעולם, אז הדבר שיכול לעמוד כנגדו יכול להיות רק דברי נבואה. דברי נבואה, כך באופן כזה כביכול בורא העולם נמצא בעולם. בורא העולם מתגלה בעולם. זה יכול לעמוד כנגד יצר, יצר בוער של עבודה זרה. ידוע מה שכתוב בגמרא. רב אשי, כתוב בגמרא בסנהדרין, מדף קוף ג', רב אשי זלזל קצת במנשה, שהיה עובד עבודה זרה. היה עובד עבודה זרה, אבל הוא היה, כמו שהגמרא מעידה עליו, היה חכם גדול. היו לו 55 מהלכים לפרש את תורת כהנים כמניין שנות מלכותו. כך אומרת הגמרא. הוא היה חכם גדול. ורבשי אמר דברים של זלזול. כן. הוא אמר, למחר אנחנו נלמד את הפרשה הזאת של אותו אדם, והוא דיבר עליו בזלזול. אז הגמרא מספרת שהוא נתגלה בחלום לרבשי. ואמר לו, אתה מעיז לדבר עליי בצורה כזאת? אילו אתה היית בדורי, אז היית רץ אחרי עבודה זרה, כמו ילד קטן. אנחנו הלכנו כמו בני אדם, אבל אתה היית מפשיל את המכנסיים ורץ לעבוד עבודה זרה. ורבה שקיבל את זה, ולמוחרת, בבית המדרש עצמו, אז הוא קרא לו אדם גדול. נדרוש בפרשת האנשים הגדולים, אלה אותם אנשים שיצר עבודה זרה התגבר עליהם. הם לא יכלו לעמוד כנגדו. אבל היצר היה יצר נורא והיום, בוער ונורא והיום. איך אפשר היה לעמוד כנגדו? אז זה מה שמתבאר מדברי הגרא, שלעמוד כנגד היצר הזה אפשר רק על ידי נבואה. נבואה אלה דיבורים שהנביא מוסר כביכול מפיו של בורא העולם. אז נקרא שבורא העולם מדבר בעולם, הוא נמצא פה, הוא נמצא פה. זה מכריע כנגד היצר של עבודה הזאת. כביכול בורא העולם נוכח פה. אבל כשבורא העולם מסתלק, כמו שכתוב בגמרא, זה הרי גמרא מפורשת, כתוב בגמרא בגיטין, על הפסוק מי כמוך באילים השם, אז כתוב, הגמרא דורשת מי כמוך באילמים. גם הגמרא ביומא כאן בדף סמך ת', שכביכול בורא העולם נקרא גיבור כשהוא שומע חרפתו ושותק. זאת אומרת, מחרפים ומגטפים, והחירוף והגידוף מתפשט על פני כל העולם כולו. וכביכול בורא העולם זה בפניו הכל, והוא שומע ושותק כאילו הוא מתחבא, מסתתר. מי כמוך באילמים? אילו חלילה יצר עבודה זרה היה במצב כזה, אז לא היה נשאר אף אחד נאמן. ואילו הייתה נמשכת נבואה אחרי שנתבאר יצר עבודה זרה, אז הייתה מתבטלת הבחירה. אז לא היה שום איזון בין שני הכוחות. כך, כביכול בורא העולם לא מדבר, הוא לא מתגלה, הוא מסתתר, כמו שכתוב בפסוק. אכן אתה כל מסתתר, כמו שכתוב בנבואת ישעיה. אכן אתה כל מסתתר. וכשכביכול בורא העולם מסתתר בעולם, אז יש מקום לטעות, יש מקום ליצור כל מיני, כן, כל מיני, לתת לכל מיני דמיונות להשתלט, לכל מיני דמיונות להפוך אותם למציאות. אבל כמובן, ברגע שבורא העולם יתגלה בעולם, אז הכל, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, כל הרשעה כולה כעשן תכלה. כעשן תכלה זה הכוונה, זה יתבטל מאליו, וזה יהיה דבר שהוא מיני ובי איננו. זה דמיון, דמיון גמור. הניסיון מאז שיוון השתלטה על העולם, וכמו שאמרנו, יוון השתלטה על העולם, והתבטל יצר עבודה זרה. אז הניסיון החדש, הדבר החדש, מה שנתחדש בעולם, הכוח שעומד, הכוח שמעמיד בני אדם בניסיון, אותו יצר כבר איננו. מה שיוון הביאה לעולם זה את מה שנקרא בלשון חז"ל מינות, כפירה. כפירה, פשוט. פירוש של המילה כפירה זה, כמו שכתוב בלשון הרמב"ן בפרשת אחרי מות, הרמב"ן על התורה בפרשת אחרי מות, כן, להוציא מלב היווני ותלמידיו הרשעים. שכפרו בכל מה שלא ראו בעיניהם, והגיס ליבו לחשוב, כך בערך הלשון, שכל מה שלא הגיע אליו בסברתו אינו אמת. האמת היא מה שאותו רשע מבין. ואם הוא לא הגיע אל זה בסברתו, אם הוא לא הוציא את זה מתוך סברתו שלו, אם הדבר לא הוכח לו מתוך סברותיו שלו, זה לא אמת. כאן הניסיון החדש שיוון הביאה לעולם. מכיוון שכך, אז הזמן, כן, הזמן הזה, שהוא הזמן של הניצחון על יוון, זהו הזמן שבו אנחנו מחויבים לזכור את מה שיוון באה להשכיח, להאיר את מה שיוון באה להחשיך. כמו שכתוב במדרש, בתחילת בראשית רב, כתוב במדרש, וחושך זו גלות יוון, מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה, שהייתה אומרת, כתבו לכם על קרן השור, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. על כל פנים, חושך זו מלכות יוון, שכחה זה מה שיוון עמדה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך. חושך ושכחה, חשיכה ושכחה. אטוון דדין כדין, האותיות שוות. וזה מפורש הרי בדברי חז"ל, ששכחה פירושה, שהדברים לא מאירים, הדברים מתכסים בחושך, החושך מכסה אותם, זאת השכחה. ברגע שיעירו אותם, אז הדברים יעירו מחדש, באור כמו שהם היו. זה תפקיד, זה מה שצריך הזיכרון לעשות. הזיכרון צריך להאיר את אותם דברים, ואז הדברים יחזרו כמו שהם היו. להביא חושך לעולם, והחושך הזה מכסה את כל מה שהיה ברור לפני שירדה החשיכה הזאת לעולם. רחמנא ליצלן, כל הכפירות כולם, אז כל הכפירות כולם, כל הכפירות שישנם בעולם, על חלילה, כן, חלילה, כפירות במציאותו יתברך, כפירות בהשגחתו, כפירות במעשה הבריאה, שכל הבריאה כולה היא נתחדשה ונבראה על ידו, והיא קיימת רק ברצונו. אלו הם יסודות האמונה שלנו. על היסודות האלה אנחנו קיימים. אלו הם היסודות שבהם אנחנו חיים, ועליהם אנחנו מוכנים למסור את הנפש. אלו הם כאן, כאן, כאן. כאן אנחנו, במציאות הזאת, אנחנו מוצאים את עצמנו, כאן אנחנו קיימים. אנחנו לא קיימים בשום מציאות אחרת. המציאות שבה כביכול בורא העולם, הוא זה שברא את העולם, משגיח עליו, מוביל אותו לתכלית האמיתית, מנהל כל פרט ופרט מהבריאה. ונתן לנו תורה, ובתורה הזאת, אז הוא מורה לנו מה לעשות. על כל נידון ונידון שישנו בעולם, כל שאלה שישנה בעולם. אז בורא העולם נתן לנו תורה, שמהתורה הזאת נוכל ללמוד מה לעשות, איך לעשות, באיזה אופן, על כל פרט ופרט מכל פרטי חיים. זאת המציאות שבתוכה אנחנו חיים. כתוב, התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בגמרא, בגמרא שלנו, בגמרא בראש השנה, במגילה, כתוב שבראשית הוא אחד מהמאמרות. זה המאמר הראשון של כל עשרת המאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם. המאמר הראשון של עשרת המאמרות זה המאמר בראשית, שהוא המאמר שכולל, נושא בתוכו את כל המאמרות כולה. כל המאמרות כולם הם כולם התגלויות של המאמר הזה. המאמר בראשית. אז כל המאמרות כולם מגלים אותו. המאמר הראשון המגלה את הנעלם של בראשית, שאתה, אותו אנחנו לא, אליו אנחנו ישיר לא יכולים להגיע. מאמר בראשית הוא מאמר סתום. זה גם לא מאמר שנאמר אלינו. זה גילוי של המציאות. אבל האופן איך הדבר מתגלה אלינו, אז תחילת הדבר הוא במאמר יהי אור. ויומר אלוקים יהי אור, זה המאמר הראשון, המאמר הראשון שנאמר עליו ויומר. ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור. אור, כמו שאנחנו יודעים, אור זה הדבר זה הדבר שעל ידו המציאות מתגלה. על ידו המציאות נמצאת. אין אפשרות. המציאות בחושך היא לא מתגלה. אז האור, זה הדבר שרק על ידי זה יש גילוי לאותה מציאות. אז המציאות, תחילת כל הדברים, זה האור. ויאמר אלוקים יהי אור. אז כתוב על זה, כמו שידוע, כתוב על זה במדרש, בדברי חז"ל, בהרבה הרבה פנים, כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. אז כתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב, ראה, פה מדובר על האור הגנוז, על האור שאדם צופה בו ורואה מסוף העולם ועד סופו. אדם רואה בו מסוף העולם ועד סופו. דהיינו, במילים אחרות, זה לא הפירוש שיש כאן איזה מין אופן, איזה מין משקפת יותר גדולה. זאת ראייה שחלה לא על העצמים, אלא על המציאות. אדם רואה, אז הוא רואה את המציאות עם האור ההוא. האור ההוא מראה את המציאות עצמה. זה הפירוש שאדם רואה מסוף העולם ועד סופו. זה לא אופן איזשהו, כן. זה העמדה של כל מיני, כן, עדשות ומשקפות ודברים שבהם בן אדם יכול לקלוט מסוף העולם ועד סופו. כן. זה דברים בטלים, כן. זה לא הפירוש כך. זה מובן מאליו. הפירוש של אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו זה. הראייה היא לא מעין הראייה שלנו. הראייה שלנו רואה את העצמים כמו שהם מתגלים אליהם. את צורתם של העצמים כמו שהם מתגלים אליהם. הראייה היא חלה למציאות עצמה. המציאות מתגלה בראייה. אנחנו רואים את המציאות עצמה. המציאות היא אחת. היא מסוף העולם ועד סופו. ומי שרואה אותה, אז הוא רואה את המציאות כמו שהיא. זהו האור הגנוז. ואילו האור הגנוז הזה היה ניתן לעולם, אז היה חייב להיות, הייתה חייבת להיות בחירה. זאת אומרת, אילו האור הגנוז היה מתגלה בעולם, אז אין מקום לעולם בכלל. כי העולם נברא כדי שהאדם יבחר ויזכה בעבודתו, בעבודת הבחירה שלו, יזכה למשהו. וכך, בצורה כזאת, אז האדם יאכל את פרי מאסף שלו. יאכל את מה שהוא בעצמו הרוויח. אם האור הגנוז מאיר בעולם, אז אין מקום לשום רווח. אין מקום לבחירה, אין מקום לרב. צריך היה, חייב היה להיות, שהאור הזה גם עליו תחול בחירה. זאת אומרת, גם כשרואים את המציאות כמו שהיא, גם אז יהיה אפשר לכפור. חלילה. זה אמר הקדוש ברוך הוא, וירא אלוקים את האור כי טוב, אז ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. ראה שהאור הוא טוב ואין כדאי, רש"י מביא את זה, ואין כדאי שישתמשו בו רשעים. עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לו. האור הזה יצא מהבחירה. האור הזה עליו אין בחירה. הבחירה לא חלה עליו. האור הזה, כשרואים אותו, כשרואים משהו ממנו, אז האור הזה הוא ברור לגמרי. הוא ברור לגמרי. בו, באור הזה, רואים את המציאות כמו שהיא. כמו שהיא באמת. עוד פעם, את המציאות רואים, ולא את החפצים, לא את העצמים, לא את הצורות שמסתובבות בעולם, אלא את המציאות עצמה. אבל ראה בורא העולם שהאור הזה אי אפשר, אין בו צד רע. וירא אלוקים את האור כי טוב. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. לבריאה שלנו כביכול בורא העולם השאיר אור שיכול לחול עליו חושך. זאת אומרת אור חושך, אור חושך. אור שמאיר דברים, לא מגלה את המציאות עצמה, אלא מאיר דברים שאפשר לראות אותה, והאור הזה יכול להסתלק מהדברים האלה, ואז הדברים נמצאים בחושך. אבל האור שמאיר את המציאות עצמה, כבר לא נמצא איתם. הוא גנוז למי שיזכה לעתיד לבוא לראות אותו. גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. כתוב שהגניזה חלה רק אחרי, הגניזה חלה רק מוצאי שבת. בכל שבעת ימי בראשית, דהיינו ששת ימי בראשית והשבת, אז בכל הימים האלה, אז האור הגנוז היה עדיין קיים. אבל האור שימש בפועל רק 36 שעות. דהיינו, כל ה-12 שעות של יום שישי שבהם נברא האדם, האור משמש רק את האדם. אז האור הזה שימש 12 שעות ביום שישי, 24 שעות בשבת, 12 שעות בליל שבת, ועוד 12 שעות ביום השבת, וכנגד, כן, ומוצאי שבת, כמו שכתוב, כך כתוב בגמרא, בפסוחים בדף נ"ד, ובכמה וכמה, כן, אופנים זה כתוב במדרשים. כתוב שמוצאי שבת ירדה חשיכה לעולם. והאדם הראשון אמר, התיירא, פחד, ואמר, שמא, חס ושלום, בגללי, בגלל החטא, ירדה חשיכה לעולם. הוא פשוט היה חושך, חושך גמור, כן? הוא לא ראה כלום. חושך לגמור. אז כתוב בגמרא, נתן הקדוש ברוך הוא דעת באדם הראשון, מעין דעת של מעלה, והביא שני אבנים והקישם זו בזו. ובזה הוא הוציא אש, והוא הדליק את מה שהוא הדליק, הדליק נר, הדליק משהו. ואז, אז הנר הזה העיר לו. ולכן תקנו לברך על האור במוצאי שבת. שאז נולד האור הזה שאנחנו משתמשים. והאור שמשמש אותה. אבל האור הגנוז, כן, שימש את האדם 36 שעות, וזה בלבד. אז ידוע, מפורסם מאוד מה שכתוב ברוקח. בהלכות חנוכה. כתוב ברוקח שהסכום של כל הנרות, כן, מ-1 עד 8, הסכום של כל הנרות זה 36. כל הנרות כולם יחד, 8 ועוד 7 ועוד 6 והלאה. אז הסכום הוא 36. הסכום של כל הנרות הוא 36. זה כנגד השעות שבהם שימש האור הגנוז. זאת אומרת, אנחנו לומדים מכאן זה מה שאנחנו לומדים, מה שהוא מתכוון ללמד אותנו. הוא מלמד אותנו שמה שתקנו לנו להאיר בנרות חנוכה, הניצחון על מלכות יבא, אז מה שתקנו לנו, תקנו לנו כנגד האור הגנוז. תקנו לנו להאיר הערה שהיא מעין אותו אור שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא. אותו אור שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא, הוא האור ש... האור שנרות חנוכה צריכים להאיר. אותם נרות חנוכה צריכים להאיר את הניצחון על יוון. והניצחון על יוון, הניצחון על החושך של יוון, הוא לא יכול לבוא רק על ידי הערה של האור הגנוז. אז קצת להבין משהו בדברים האלה, אנחנו לא... הדברים האלה הם עיקרי האמונה. אותו חושך של יוון, הוא טוען שתפיסת המציאות, כמו שאנחנו רואים מהמציאות שמתגלה לנו, זהו הבסיס, זאת המציאות בעצמה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין את העיקרים של המציאות, את העיקרים שעליהם המציאות בנויה, עליהם היא עומדת, איך היא באמת, אז אנחנו צריכים להסתכל במציאות כמו שאנחנו רואים אותה, ומתוך כך להסיק את הדברים שהם עיקר, וזאת המציאות האמיתית. ככה זה לדידהו, ככה זה לדידהו. ובאמת שהדבר הזה הוא שטות מוחלטת, זה הבל גמור. כביכול בורא העולם, כמו שכבר אמרנו, הזכרנו את הפסוק, אמרנו, בורא העולם אומר על עצמו, כך כתוב, כמו שכתוב בנבואת ישעיהו, בורא העולם אומר על עצמו, כן, הנביא אומר את זה עליו, בשמו, אכן אתה כל מסתתר, כביכול בורא העולם מסתתר בתוך המציאות הנגלית. המציאות שמתגלה היא באה להסתיר את האמת. כאן נמצא הניסיון. כל מי שמוציא מזה מסקנה על המציאות לאמיתה, אז זה מפני שהוא יוצא מנקודת הנחה. אבל ההנחה הבסיסית היא הנחה של שקר. היא הנחה של טעות. היא הנחה שהיא בלתי אפשרית. זה דבר שהוא לא ייתכן. אי אפשר, אם אנחנו יודעים כביכול, שבורא העולם ברא המציאות, והמציאות הזאת כמו שהיא בעצם, כן, בלי העובדה שבורא העולם מסתתר בה. המציאות הזאת כמו שהיא, אז היא נבראה כדי לגלות את כבודו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אבל את הדבר הזה אנחנו חייבים לגלות, אנחנו חייבים להוציא. ולהוציא זה הכוונה, להוציא ממה שמתגלה לנו על פני השטח. אותו דבר שמתגלה לנו על פני השטח, זה הכיסוי, זה ההיעלם, זה האופן איך שכביכול בורא העולם מסתתר פה. בזה, בדבר הזה שאתם רואים וממנו אתם מסיקים את כל המסקנות, אז אתם מראים בעליל שבדיוק פה הוא מסתתר. איך הוא מסתתר? הוא מסתתר משום שהמציאות הזאת מגלה את העיקרים כפי שאתם מבינים. וזה שקר מוחלט. וכביכול בורא העולם הרי בזה הוא מסתתר. כאן כביכול בורא העולם מתחבא. ורואים שהוא מתחבא בהצלחה. משום שכל מי שמסתכל על המציאות, אז הוא מסוגל להחליט שהוא לא נמצא פה. זאת אומרת שהוא מתחבא היטב, הוא באמת מתחבא. כל מי שמניח מראש, כל מי שמניח מראש, כמו שהניחו כל רשעי עולם מאז, מאז עובדי עבודה זרה בדור אנוש, ודרך דור הפלגה, דרך כל רשעי עולם, זאת המסקנה שהיא, זאת המסקנה שמתבקשת מהעולם כפי שהוא נראה. אבל ההנחה שמונחת ביסוד הדבר הזה, זה שאנחנו היינו רוצים, מי שגילה את זה לגמרי, זה הדור שעמד כנגד אברהם אבינו, זה דור הפלגה. הם גילו את הדבר בפירוש גמור. הם ידעו שהוא נמצא, יודע את ריבונו. אבל הם התכוונו בזדון גמור, כן. הוא מתכוון למרוד. הם התכוונו לגמרי לסלק אותו מהעולם. אז כשיש לעולם אינטרס כזה לסלק אותו מהעולם, אז ודאי שמכל פרט ופרט בעולם, ודאי, אין בזה שום ספק, כל פרט ופרט בעולם יעזור לו, יסייע בידו. משום שכביכול בורא העולם ברא את הדברים כך. הוא ברא את העולם בצורה כזאת, שהוא יסתיר אותו, שהוא יחסה עליו. שמי שירצה למצוא אותו יצטרך לתרוח. יצטרך לפתוח פתח ולהציץ פנימה ולראות בעומק הדברים. אז הוא יראה אותו בוודאי. אבל כשמסתכלים על פני השטח, כשמסתכלים על הדברים כמו שהם נראים, בזה הוא מסתתם. עד שבא אברהם אבינו, אברהם אבינו הוא זה שעמד כנגד דור הפלגה. כנגד אותו מתכוון למרוד בו. אברהם אבינו הבין שכל העבודות הזרות מקורם ברצון למרוד בו. ברצון לסלק אותו מהעולם. ואברהם אבינו חיפש, ביקש למצוא בתוך סדר העולם איפה כביכול בורא העולם מתחבא. איפה הוא נמצא? איפה? מאיזה מקום הוא מציץ? מאיזה מקום הוא מתגלה? ואברהם אבינו הגיע למסקנה שאי אפשר לעולם בלא מנהיג. אי אפשר, זה לא ייתכן. העולם הזה, כן, בלא מנהיג, אז מציאותו סותרת את עצמה. העולם כמו שהוא, אז בעצם הוא סותר את עצמו. הוא קיים, וכל הקיום שלו זה שהוא עומד ומחלה את עצמו. זה מה שאברהם אבינו תפס. זה נקרא בירה דולקת. בירה דולקת, פירוש, בירה דולקת עניינה. הקיום של הבריאה מחלה את עצמו. זה נקרא שהבריאה דולקת. כשדבר דולק, אז הדבר בעצמו הוא הסיבה לכילוי של עצמו. כשתופסים, כשאש נתפסת בדבר, כשאש משתלטת על דבר, אז האש ניזונת מהדבר בעצמו, וכך יוצא שהדבר מחלה את עצמו. הדבר, כן, הופך להיות כוח שמחלה את עצמו. זה נקרא בירה דולקת. אז כשמתבוננים בסדר הדברים, בעומק יותר, אז רואים שהבריאה כמו שהיא מתגלה לנו. אז היא הולכת וקלה, היא הולכת וקלה. היא הולכת ומחלה את עצמה. יש בה משהו שסותר את עצמו. הכל הולך ומתבלה, הכל הולך וקלה. ככל שהדברים קיימים יותר ומוציאים את עצמם יותר לפועל, אז הם, עצם הקיום שלהם, מחלה את עצמו. אברהם אבינו ראה, כמו שחזל מגלים לנו, אברהם אבינו ראה את הסתירה בתפיסה שהמציאות עצמה מתגלה כמו שהעולם מתגלה לעינינו. דהיינו, בזה, כן, באופן, כמו שהבריאה מתגלה לעינינו, אז כך מתגלה המציאות עצמה. אנחנו רואים את המציאות עצמה בעולם שאנחנו רואים לנגד עינינו. והדבר הזה הוא לא נכון. אנחנו רואים בדיוק הפוך. אנחנו רואים מציאות שהיא מחלה את עצמה. המציאות עצמה של הדברים, אז היא מסתתרת, היא לא נמצאת, היא לא מתגלה. כשאנחנו מתבוננים היטב במה שמתגלה, אז אנחנו רואים שכל מה שמתגלה, אז הוא מתגלה כדבר שסותר את עצמו. הראייה הזאת היא לא הראייה של נקודת המציאות של הדברים. זאת ראייה, אני רואה אני רואה לפני את התופעות, אני רואה לפני את הדברים, את העצמים, את החפצים, אבל זה בשום פנים ואופן לא ראיית המציאות. אברהם אבינו חיפש את הראייה של המציאות. אז כאן, כן, כאן, כאן הוא הגיע למסקנה שאי אפשר לבירה ולא מנהים. אי אפשר, זה לא ייתכן. לא ייתכן שהבריאה קיימת והיא מציאות לעצמה. אין אפשרות לתפוס שהמציאות מחלה את עצמה. אי אפשר לבירה ולא מנהים. זאת אומרת, יש כאן כוונה אחרת. המציאות עצמה של הבריאה היא יותר גבוהה מהבריאה. היא נעלמת בבריאה. היא נמצאת מעל הבריאה. היא נעלמת בבריאה. היא לא מתגלה בתוך הבריאה. אי אפשר לבירה ולא מנהים. אחרי שאברהם אבינו הגיע למסקנה הזאת, אז כתוב, כמו שכתוב במדרש, כמו שכתוב בחז"ל, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. זהו. אחרי שאברהם הגיע למקום שהוא הגיע בכוחות עצמו, עד המקום שהוא יכול היה להגיע, אז כביכול נתגלתה אליו הנבואה. אז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. אז נתגלתה הנבואה. שכביכול הקדוש ברוך הוא בורא העולם מראה לנביא משהו, אז הוא לא מראה לו תופעה, הוא מראה לו את נקודת העומק של המציאות הזאת. הנביא כשהוא רואה דבר, אז הוא רואה את מציאותו של דבר כמו שזה נראה מכוח האור הגנוז. עכשיו כשבא יוון לעולם, יוון בא לעולם ו סילקה, כן. שנה ראשונה של מלכות אלכסנדר היא זאת שהייתה סיבה, הייתה סיבה לסילוק נבואה מהעולם. יוון באה וסילקה את הנבואה מהעולם. סילקה את הנבואה מהעולם, זה הכוונה, כן. הכוונה, סילוק הנבואה שהיה על ידי יוון. פירוש. פירוש. יוון זאת שהכריזה, היא זאת שהכריזה, הכריזה, מכריזה. בכל השופרות שיש בידה, מכל פינות העולם, היא מכריזה. אנחנו תופסים את נקודת האמת של המציאות. אנחנו מכירים את המציאות לאמיתה, והמציאות לאמיתה היא כמו שאנחנו רואים. כמו שאנחנו תופסים, כמו שאנחנו מבינים, כמו שאנחנו מסיקים ממה שאנחנו רואים. זאת המציאות לאמיתה. עצם הדבר הזה, כן, עצם הדבר הזה. אילו הייתה נבואה בעולם, הדבר הזה היה בלתי אפשר. נבואה, כשנשמעת נבואה בעולם, שכביכול קולו של בורא העולם, דבריו של בורא העולם נאמרים מפי נביא. אז כביכול בורא העולם מדבר פה. כשבורא העולם מדבר פה, אז הדיבורים האלה הם הדיבורים שבראו את כל המציאות כולה. בדיבורים האלה, בדבר השם שמיים נעשו, שהכל נהיה בדברו. הדיבורים האלה עצמם, אז הם מגלים את המציאות כמו שהיא. אז המציאות האמיתית מתגלה בהכרח. כאן מתגלה המציאות האמיתית שהיא הדיבור, דיבורו של בורא העולם, שהוא נמצא בעולם. אז כאן מתגלה השורש של כל המציאות כולה. הכל נהיה בדברו. כאן בדיבור הזה מתגלה המציאות האמיתית, המציאות כמו שהיא. כל זמן שזה נמצא בעולם, אז לא ייתכן שמלכות יוון תשתלט על העולם. אין מקום, כן. אין מקום, זה אפילו לא ניסיון. הדבר נתפס מלכתחילה כדברי הבל. שטות. הנה, אתה שומע, אתה שומע, הרי הדברים ברורים.
וכשהנביא אומר, אז הנביא אומר את דברו של בורא העולם, ודברו של בורא העולם הוא השורש לכל המציאות כולה, הוא נקודת הקיום של כל המציאות כולה, הוא המציאות עצמה. פשוט ששני הדברים האלה לא יתכנו, שני הדברים האלה הם לא ייקונו יחד בעולם, לא יכולים להתקיים ביחד. שליטת, זאת אומרת השתלטות יוון על העולם יחד עם נבואה, הדברים האלה סותרים אחד לשני, זה בלתי אפשרי. זה אחד מוציא את השני לגמרי, וכך היה מעשה באמת אחד, כיוון שכך גזרה חוכמתו יתברך, שהנבואה תסתיים. הסיבה היא גם מפני שביערו יצר של עבודה זרה, כי ראו שאי אפשר לעמוד נגדו. כך, כך תקנו הם, תקנו חכמים. אז כמו שחכמים יכולים, מה שחכמים יכולים לעשות, אז הם עשו, הם ביערו את היצר של עבודה זרה מהעולם. זאת הייתה סיבה, גם זאת הייתה סיבה, כמו שאמרנו בשם הגר"א, גם זאת הייתה סיבה שנבואה לא יכולה להיות בעולם. וכך גזרה חוכמתו שתשתלט מלכות יוון על העולם, והצורה, האופן איך שיוון מסתכלת על הדברים, זה השתלט על כל העולם כולו. כך, על כל העולם כולו, השתלטה התפיסה הזאת, ההבנה הזאת, ההבנה, החוסר הבנה. כך השתלטה התפיסה הזאת על כל העולם כולו. והיום, כי היום הזה, אז הדבר נהיה כל כך דבר פשוט, עד שכל מי שבא להוציא מהדעה הזאת, אז הוא צריך להביא ראיות. בשעה שמי שמתבונן באמת, מי שמתבונן באמת, ומי שלומד את הדברים באמת, אז הדברים הם ההפך הגמור הוא הנכון. הדבר הפשוט יותר, הברור יותר, כן. המציאות האמיתית יותר, הנתפסת, כמו שהיא צריכה להתאפס. אז זאת המציאות, המציאות האמיתית, אותה מציאות שמכריזה ואומרת שאי אפשר לעולם בלא מנהיג. אנחנו לא רואים את המציאות עצמה, אנחנו רואים רק את התופעות. והתופעות זה בפירוש לא המציאות עצמה. אנחנו רואים רק את מה שנראה לנו, אנחנו רואים רק את העצמים שאנחנו רואים, באותם דלת אמות שאנחנו יכולים להסתכל. זה כל מה שאנחנו רואים. מה אנחנו מבינים מתוך זה על המציאות עצמה? איפה? הם מסתכלים והם רואים כלשהו של דבר, בדל של בדל של בדל של המציאות. ומתוך זה נראה להם שהם רואים מסוף העולם ועד סופו. הדבר הזה עצמו, הדבר הזה עצמו הוא שטות בעיני כל בר דעת, כן? בר דעת מינימלית. כשמראים לאדם תופעה מסוימת, דבר מסוים, ומראים לו חצי דבר, אז הוא רואה את ההפך מהדבר הזה בעצמו. אפשר להראות לאדם כל דבר שבעולם בצורה כזאת שמשהו יתפוס ממנו יהיה ההפך הגמור מהמציאות, אפילו הנראית של הדבר הזה. אין לך דבר מטעה יותר ומרמה יותר מאשר חצי דבר. כל חצי דבר או רבע דבר או משהו כלשהו של המציאות עצמה שהוא, כן, שהוא מאיס פנים לטבוע לעצמו אני המציאות עצמה, אז הדבר הזה צריך להיות פשוט, שזה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן. את המציאות עצמה מעולם לא ראינו. אנחנו רואים רק את האופן, כן, את האופן איך שהדברים מתגלים אליהם. אנחנו רואים צבע, אנחנו רואים מבנה, אנחנו רואים משהו של משהו. אחד משהו מהאופנים, איך שהמציאות מתגלה. אבל אין לנו כל, שום קשר, שום שייכות לראייה כלשהי של המציאות עצמה. אחרי שפסקה נבואה, נתבונן בנקודה אחת, בעניין אחד, נתבונן קצת עד כמה שאפשר. אחרי שפסקה נבואה, כל הדברים הגדולים שנעשו על ידי הנביאים, כל הדברים הגדולים, כולם עד אחד, כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים פה במשך השנים, כל הדברים הגדולים שנעשו על הנביאים, על ידי הנביאים, הניסים הגדולים. אז בנביאים זה כתוב שהדברים האלה נעשים על ידי נביאים. כך זה כתוב בנביאים. צריך נבואה בשביל לעשות נס. לא הייתה מציאות שעשה נס מי שאיננו נביא. בזמן שהיו נביאים, אז הם עשו את הניסים כולם. אלה אותות אליהו, אותות אלישע, כל הנבואות, כן, כל הדברים הגדולים, את הגדולות אשר עשה אלישע, כמו שכתוב. ספרנה את הגדולות אשר עשה אלישע. ברמב"ם, בסוף הלכות יסודי התורה, בפרק י' כתוב ברמב"ם, שנביא שבא לומר נבואה, אז הוא לא צריך לעשות אותות כאותות אליהו ואלישע. לא צריך לעשות אותות כאלה, עד כדי כך. מספיק שהוא יאמר עתיד, והעתיד הזה יתברר כנכון. הוא יאמר מה שיהיה, וזה קורה. די בזה. אבל מבואר בדברי הרמב״ם, שעל אחת כמה וכמה, אם הוא באמת עושה אותות כאותות אליהו ואלישע, אז בוודאי שזה אות, בוודאי שזה דראייה על נבואתו. כל האותות שעשו אליהו ואלישע, עד אחד, כולם נעשו על ידי תנאים והמוראים, והם לא היו נביאים. הם לא היו נביאים. כל האותות כולם, להחיות מתים, זה היה אנטונינוס, בכה, כמו שכתוב בגמרא, ואמר לרבי, ידענה דזוטרא דאיתבכו, יכול להחיות מתים. הקטן ביותר שבכם יכול להחיות מתים. וזה מעשה שהיה לפניו. אחד מצעירי תלמידי רבי, החיה מת לפניו, לפני אנטונינוס, החיה מת. אליהו החיה מת אחד, אלישע החיה שניים, וזה היה מכוח ברכה מיוחדת, והנה פי שניים ברוחך אליי. ברכה מיוחדת. היה כאן אחד שהחיה מת, בלי עסק גדול, בלי עסק גדול, בלי שום. זה היה בחדרי חדרים, במקום נסתר, במקום שקט, אף אחד לא ידע איפה זה אפילו. הגמרא מספרת את זה. נכנסו לכבשן האש. היה משהו נורא והיום, היה זעזוע בעולם. נכנסו לכבשן האש והיו חיים. כל העולם כולו רעד מהנס הזה. הגמרא מספרת בכתובות, חוץ מהמוני המוראים ותנאים שהיו בודקים את עצמם באש. רב זעיר היה בודק עצמו בנורה פעם אחת ב-30 יום. היה שורף את עצמו, שורף את עצמו, והאש לא הייתה שולטת. עשרות מראו כבר ואשתו ברחו להתחבא מעני, עני בן טובים שהם היו מפרנסים אותו בסתר ושמים לפתחו, היו שמים מזון לשבת. והוא רצה לדעת מי מיטיב איתו. ההוא אותו אני. אז הם שמו, והוא הרגיש בתנועה על יד הבית, שמו ליד ביתו את האוכל. אז הוא יצא מיד ורדף אחריהם, והם ברחו. אבל לא היה להם לאן לברוח. לא היה להם לאן לברוח, הוא היה מגלה אותם. אז הם נכנסו לתנור, לתנור שאפו שם את החלות לשבת. תנור בוער. הם נכנסו שם ושם הם התחברו. שם היה המקום שהם התחברו. הם התחברו והם יצאו שלמים. והאישה, אשתו של מרופה, שהייתה צדקת, צדקת, לא במושגים שלנו, כן. הרבה 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 מעבר למושגים שלנו. אבל היא הייתה עדיפה עליו. אצלו קצת נחרחו כפות רגלה, ואצלה גם זה לא. רב חנינא בן דוסא שם את הרגל על הפתח של הארון, שחיה נוראה, חיה נוראה. והוא עשה את זה בפני התלמידים ללמדך, שלא הארון ממית אלא החטא ממית. ללמדך. בקיצור, רב פנחס בן יאיר קרא את הנהר גיני, קרא אותו שלוש פעמים. לא בפרסום כזה גדול, לא בפרסום. לנקדים עם בן גוריון, עמדה חמה, עסק, יהושע בן נון, העמיד את החמה. והדבר הזה הוא דבר שכיח בכל, כן, כל חכמי תורה שבעל פה, הם כולם עשו את הדברים האלה בלי שום עניין מיוחד. בלי שום עניין מיוחד, בלי שום עסק. ובנביאים מתבאר שהדברים האלה הם דברים גדולים. דברים גדולים, זה עסק גדול, זה עניין נורא והיום. זרעו יהיה מלוא הגויים. זה בזה שהוא העמיד את החמה. זרעו של אפרים יהיה מלוא הגויים. זה יהושע שיצא מאפרים והעמיד את החמה. העמיד את החמה, שמש בגבעון דור. העמיד את החמה, והדבר הזה היה ממילא, זה התפרסם בכל העולם כולו. כתוב במדרש, על כל הניסים כולם, כתוב מיד בתחילת דריש, על כל הניסים כולם, כל הניסים שכתובים בתורה שבכתב, על כל הניסים כתוב, שכביכול בורא העולם התנה על כל הניסים האלה בשעת הבריאה. כל הניסים האלה הם היו תנאי בבריאה. כתוב הישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, אז אומרים חז"ל לתנאו הראשון. אותו תנאי שהקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית. הוא התנה עם הים כשהוא ברא אותו, שהוא יקרא לפני בני ישראל. כך עם הים, וכך עם, שם הוא הולך ומונה את כל הניסים כולם. זה במדרש רבה בפרשה ה' בבראשית. אמר רבי יוחנן, תנאים התנאה הקדוש ברוך הוא עם הים שיהיה נקרא לפני ישראל. וישוב הים לאיתנו לתנאו שהתנאה עמו. אמר רבי ירמיה, לא עם הים בלבד התנאה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית. הדאו דכתיב, אני ידי נטו שמיים וכל צבאם ציוויתי. מידי נטו שמיים וכל צבאם ציוויתי. ציוויתי את הים שיהיה נקרא לפני ישראל. ציוויתי את השמיים ואת הארץ שישתקו לפני משה. ציוויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע. ציוויתי את העורבים שיחלקלו את אליהו. ציוויתי את האור שלא תזיק לחנניה, מישאל ועזריה. ציוויתי את האריות שלא יזיקו את דניאל. כל הניסים, כל הדברים האלה, הם כולם באו עם תנאים שהתנה הקדוש ברוך הוא, עם מעשה בראשית. ובלי התנאים האלה, אז זה לא היה אפשרי. הדברים האלה לא ייתכנו, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן, אם לא היו מתנים תנאי כזה עם מעשה בראשית, אז זה נקרא להרוס את הבריאה, זה נקרא להחריב את הבריאה כולה. אבל אם הדבר הזה מונח בתנאי בבריאה, כן, זה מונח כתנאי בבריאה, אז הבריאה קיימת, אבל היא חייבת לקיים את התנאי. אם היא לא מקיימת את התנאי, אז המעשה בטל. אז הקיום של הדבר לא יכול להפריע לקיום התנאי. לא יכול להקל. זה ממש כהלכות תנאים. כל תנאי בעצם סותר את המעשה. כשתולים מעשה בתנאי, המעשה מצד עצמו צריך להיות קיים גם בלכם. התנאי. התנאי הוא, כל עניינו של התנאי הוא, שמכיוון שבלי קיום התנאי לא יתקיים המעשה בעצמו, המעשה עצמו יתבטל. ממילא, כן, אז המעשה עצמו לא יכול לעכב את קיום התנאי. אז המעשה מתקיים, אבל רק על הצד שמתקיים התנאי. אפילו אם משתנים דינים, אחד נותן מתנה לעבד על מנת שאין לרבו רשות בו. אז העבד זוכה ולרבו אין רשות בו. והדבר הזה אין כזאת מציאות. אין כזאת מציאות. מה שקנה עבד קנה רבו. אבל כשהתניתי תנאי, שמה שקנה עבד, כן, התניתי תנאי, אם יתקיים פה מה שקנה עבד קנה רבו. אז כל המעשה לא יתקיים. כל הדבר לא יתקיים. אז הזכות של הרב לא יכולה פה להתממש. הזכות של הרב לזכות במה שקנה עבד לא יכולה פה להתממש. משום שאם הוא ירצה לממש את הזכות הזאת, אז הוא לא יכול. כי אז בכלל זה לא יהיה. כן. אז בכלל זה לא יהיה של העבד. אז הזכות הזאת לא יכולה להתממש. אין אפשרות שהבריאה כמו שהיא נמצאת, הבריאה, המציאות הקיימת של הבריאה, לא יכולה להפריע בשום פנים ואופן לקיום התנאי. משום שעל הצד הזה, אז היא בכלל לא קיימת. אז אין לה בכלל זכות דיבור. על הצד הזה שלא יתקיים התנאי, אז הבריאה לא קיימת. אז כדי לסתור את התנאי, אז הבריאה איננה, היא פשוט איננה, היא לא קיימת. אלה הם התנאים שהתנה הקדוש ברוך הוא עם כל הניסים כולם. למה לא כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא התנה תנאי עם התנור אפייה של מר עוקבה? לא מצאנו שום תנאי. הניסים שהיו בלי גבול, בלי סוף, בלי תכלית, מדובר פה רק על הניסים של תורה שבכתב, רק על הניסים של תורה שבכתב, על אותו מת שהיה בפתחו של רבי, שהתלמיד של רבי יצא והחיה אותו. התלמיד של רבי יצא והחיה אותו. הביא אותו לפני אנטונינוס. האש שלא שלטה שם. העריות שלא הזיקו לדניאל. למה הערוד לא הזיק לרב חנינא בן דוסא בלי תנאי? הערוד, אותו הערוד, שרב חנינא בן דוסא שם את הרגל על המקום הזה, שזה לא בחזקת סכנה. הסכנה היא כמעט ודאית. ודאית לגמרי, בלי נס. למה הדבר הזה לא צריך תנאי? למה הדבר הזה יתקיים גם בלי תנאי? אז אנחנו לומדים מכאן. וכאן אנחנו לומדים את היסוד הגדול. היסוד הגדול. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. ככה עדיין. אם זה נחוץ, אם זה לפי סברת ליבם דבר נחוץ, אז יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה. חכמים יכולים לומר שלא יתקעו בשופר, כל הדורות לא יתקעו בשופר בשבת, שמה יקרה פעם אחת מקרה שמישהו יעביר ברשות הרבים, בגלל ש... כן. חכמים יכולים לעקור כל מיני דברים, עוקרים דברים מהתורה בגלל סברת ליבם, אבל הם יכולים לעקור דבר מהתורה. כמובן, כל אחד מבין שלעקור דבר מהתורה, בתורה עצמה זה איננו, כן. בתורה, התורה עצמה לא עוקרת את עצמה, חלילה. התורה עצמה היא התורה, היא עצם סדר הדברים, כמו שהוא. זאת התורה בעצמה. אבל יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה לשעה, ויש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה לעולם. לעולם, זאת אומרת, עד סוף כל הדורות. אם יקרה מקרה שיבוא בדין אחר, שיהיה גדול מאותו בדין שעשה, שעקר דבר מהתורה, יבוא בדין ויהיה גדול מהקודמים בחוכמה ובמניין. זה דבר בלתי אפשרי. אבל אם יהיה דבר כזה, אז אפשר לבטל את דברי הבדין הקודם. אבל לולי זאת, אין שום אפשרות. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה. צריך להבין, בורא העולם הסתכל באורייתא וברא את העולם. בורא העולם הסתכל בתורה וברא את העולם. אלה שיכולים לעקור דבר מהתורה, יכולים לעקור דבר מן המציאות. אלה שסברת ליבם מכרעת וקובעת ואומרת שאם הדבר הזה נחוץ, הדבר הזה נחוץ משום מגדר מילתא, או הדבר הזה נחוץ משום איזו סיבה שהיא, או מגדר מילתא, או לקיים למען ישמעו ויראו, כן, מעשה באדם אחד שעבר על איסור דרבנן והביאו לבדין וסקלו אותו, לא מפני שהדין כך, אלא מפני שהשעה צריכה לכך. מי יתיר להם להרוג בן אדם? מי יתיר להם להרוג בן אדם? אז הגמרא מביאה את זה בסוגיה הזאת של יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה. זה מגדר מילתא. מגדר מילתא, יש כוח בידם לקבוע דינים, לקבוע שדיני התורה במקרה הזה חלים, שכך צריך לעשות, וצריך לעשות כנגד מה שכתוב בתורה. אבל כמובן הדבר הזה שייך רק, זה כוחם של חכמים, זה כוחם של חכמי תורה שבארפה. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה. עכשיו נראה, נתבונן. כשאנחנו עדיין בזמן של נביאים, אותו זמן של נביאים זה הזמן שעדיין חבדה לצפרים לא נגמרו להיכתב. אז עדיין, כן, עדיין נבואה שהוצרכה לדורות נכתבת. נכתבת ונכנסת בכלל תורה שבכתב. כל משך הזמן הזה שיש תורה שבכתב, כן, שתורה שבכתב נכתבת, אין מציאות של עקירת דבר מהתורה. כל הדברים האלה הם דברי תורה בעצם. זאת התורה בעצמה. הכוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה, אז הוא מתגלה רק בכוחם של חכמי תורה שבעל פה. כביכול בורא העולם הסתכל באורייתא ובראה עולם. הקדוש ברוך הוא הסתכל בעולם, הסתכל בעולם, הסתכל בתורה, סליחה, הוא ברא את העולם. העולם נברא באותו סדר, כן, לגלות את התורה בעצמה. כיוון שהתורה בעצמה אומרת כך, אז חייב להיות שכל הניסים האלה צריכים להיות גילוי של תורה. לא עקירה של תורה, אלא גילוי של תורה. אז פירוש שכל הניסים האלה הם תנאי שהותנה עם כל מציאות שהומצאה, עם כל מציאות שנבראה. כל מציאות שנבראה נושאת בתוכה את התנאי הזה, והתנאי הזה, על התנאי הזה היא קיימת. והנס ההוא שצריך להתגלות על ידי המציאות הזאת, אותו נס הוא חלק בעצם מהמציאות הזאת בעצמה שלה. זה חלק מהצורת הגילוי של המציאות הזאת בעצמה. כך באופן כזה היא מתגלה. כמובן, הניסים הם שינוי עיקר טבעו של דבר. זה בוודאי שינוי. זה בוודאי שינוי. אבל השינוי הזה, כן, הוא נקבע כתנאי במציאות הדבר הזה בעצמו. הדבר הזה קיים רק עד כמה שהוא יגלה גם את השינוי הזה שהוא צריך לעשות. גם את זה הוא צריך לגלות. אבל יתר הניסים, הניסים של חכמי תורה שבעל פה, הם לא מהדין הזה בכלל. הם לא מהפרשה הזאת. הם מפרשה אחרת. מי שהוא בעלים על התורה, אז הוא בעלים על הבריאה. מי שהתורה נקראת תורה שלו, אז הבריאה גם היא בריאה שלו. המציאות היא שלו. אם הוא אומר דבר וכך נראה לו בסברת ליבו, אז הדבר הזה מתקיים, משום שהדבר הזה הוא דבר תורה. התורה הזאת נקראת על שמו, היא נתגלתה על ידו, היא לא הייתה קיימת מקודם, משום שהתורה בעצמה נקראת על שמו. כך היא נקראת, כל השס מלא, שס כולו מתחילתו ועד סופו מלא מדברי תורה, ששמות אומריהם נקראים על הדברי תורה האלה, וזה חלק מהדברי תורה, חלק מהדברי תורה, שאת הדבר הזה אמר רבי אליעזר, את הדבר הזה אמר רבי עקיבא, את הדבר הזה אמר רבי, את הדבר הזה אמר רבא. גם זה דברי תורה, אותו אדם שאמר את זה נקרא על שמו של אותו אדם. וכשהוא אומר משהו, אז הדבר חייב להתקיים, משום שכשהוא אומר את הדבר הזה, אז מתגלים כאן דברי תורה חדשים. כשמתגלים דברי תורה חדשים, מתגלה בריאה חדשה. לכן אותם חכמים יכולים לעשות בבריאה כפי מה שנראה להם בדעתם, בדעת התורה שלהם. כאן לא צריך להתנות תנאים, אין כאן מקום לתנאים, אין מקום לתנאים, לא צריך להתנות תנאים. אותם חכמים, כן, כמו שהם יוצרים דברי תורה חדשים, אז הם יוצרים מציאויות חדשות. הם יוצרים דברי תורה שנקראים על שמה, אז הם יוצרים גם מציאויות חדשות. זה כוחם של חכמים. עכשיו נך זה ענן. אותו בית דין, בית דין של חשמונאים, אותו בית דין שפסק והכריע בלי נביא, בלי אורים ותומים, בלי כל הדינים, התנאים של מלחמה, כמו שהיא הייתה בזמן, כן, בזמן שהיו נביאים בעולם. אז ככה זה, כל מלחמה הייתה צריכה נביא, כל מלחמה היו שואלים באורים ותומים, כמו שכתוב. צאו, פשטו ידיכם בגדוד. אז כתוב שהיו נמלחים באחיתופל, והיו נשאלים באורים ותומים, וככה היו יוצאים למלחמה. אז המלחמה היו יוצאים רק בזמן שהיו מובטחים, כביכול מפי בורא העולם, מפי נביא, מפי אורים ותומים, איך להילחם ומה תהיינה התוצאות. אבל הם החליטו לצאת למלחמה, שזה מלחמה שהיא מלכתחילה מלחמה של מסירות נפש, בלי נבואה, בלי אורים ותומים, מסברת ליבם. הם החליטו לצאת למלחמה, החליטו לצאת למלחמה מעטים כנגד רבים, שאין לנו השערה עד כמה מעטים הם היו, ואין לנו שום השערה עד כמה היו רבים הרבים ועד כמה היו מעטים המעטים. המעטים היו 13 בני אדם, כמו שכתוב ברש"י בפרשת וזאת הברכה, שמשה רבינו התפלל עליהם, ברך השם חילו, כיוון שהכהנים היו אלה שנלחמו ביוון. אז משה רבינו כשהוא בירך את שבט לוי, אז הוא התפלל במיוחד, ברך השם חילו. היו מעטים, כן, בני חשמונאי, היו י"ב ואלעזר עמהם, יחד 13 איש. ואותם אנשים, אותם אנשים, אותם קומץ קטן של בני אדם, כנגד מלכות יוון שהייתה שולטת בכיפה מקצה העולם ועד קצה, המוני 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 בני אדם. והניסים שמסופרים בספרים שנשארו לנו, הספרים מה... אז הניסים שנעשו להם הם לגמרי שלא כדרך הטבע. 13 אנשים, 5 אנשים, 6 אנשים מתנפלים על מחנה עצום והורגים בהם אלפים, מביאים למצב שהם יהרגו את עצמם, חרב איש באחיו, ויוצאים בלי פגע, יוצאים, חוזרים בחזרה הבית השלמים, אחרי שיצאו להילחם בהמון עם, בהמון אדם. זה דבר בלתי אפשרי בדרך הטבע, מה שנקרא רבים ביד מעטים. הם עשו את זה בכוח אחר. הם עשו את זה הדברים האלה, ההחלטה הזאת, זאת הייתה החלטה שהיא נקראת על שמם. זה היה דבר שלהם. מכיוון שכך התורה מחייבת, כך מחייבת התורה. אז זה דבר פשוט וברור, שאם התורה מחייבת את המעשה הזה, אז המעשה הזה לא יביא שום נזק. אם המעשה המסוים הזה זה מעשה שמתחייב על ידי התורה, אז המעשה הזה לא יכול להביא נזק. שום נזק לא יכול לצאת, לא יכול אף אדם לא יכול להינזק. שלוחי מצווה אינם ניזוקים. והמעשה המסוים הזה זה מעשה מצווה. זה לא מדובר, שלוחי מצווה כתוב בגמרא, ואיכה לשכיח איזה איכה, אז בני אדם צריכים שלוחי מצווה באופן כללי, מצווה כללית. אבל כאן המעשה המסוים הזה, היה סברת ליבם של אותם חכמים, סברת ליבם הייתה תורה, וסברת ליבם במקרה המסוים הזה הייתה תורה. אז המקרה המסוים הזה, כאילו כתוב בתורה, צאו להילחם פה במקום המסוים הזה עם הגדוד המסוים הזה. אז כמובן אף אחד לא ניזוק. הם נשלחו למקום המסוים הזה. זה לא דין כללי. כך זה נראה. וכל המערכת כולה, הניצחון כולו, וכל המערכת כולו, כל זה קרה רק מכוח סברת ליבם של אותם חכמים, אותם קדושים וטהורים, על ידי כהניך הקדושים, אותם כהנים גדולים, כמו שכתוב ברמב"ם, כן, הכהנים הגדולים, אילו סברת ליבם שלהם הייתה זאת שהביאה את כל הניסים האלה. אם כך צריך לעשות, אז כמובן, אז כך זה יצליח. אחרי שחזרו מהמלחמה וניצחו, קומץ קטן של מעטים, ניצחו מלכות, מלכות, מלכות ענקי, מלכות בכיפה, מלכות ששולטת מקצה העולם ועד קצה. הם ניצחו, וחזרה מלכות לישראל. ובנו בחזרה, תיארו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצרות קודשיך. קרה עוד נס, והנס הזה זה היה עוד גילוי מהשמיים, שמעשיהם היו רצויים. מעשיהם היו נכונים. והגילוי מהשמיים היה, אלה שיצאו לסלק, לבאר מהעולם, את המלכות שהחשיכה עיניהם של ישראל, אז נתגלה להם משהו מהאור הזה. מאותו האור שהוא מאיר, האור ההוא שהוא מאיר מלמעלה, זה האור שלמעלה, האש שלמעלה, האש שפה בעולם הזה היא לא נמצאת, היא גנוזה פה. האש פה היא אש שמתגלה רק על ידי שקלה דבר מסוים. משהו צריך להישרף כדי שיהיה אור. משהו צריך להישרף, משהו צריך להתבאר מהעולם כדי שיהיה אור. אבל באור של מעלה, באותו אור, אז האור ההוא כשהוא נאחז בדבר, אז הוא לא מחלה אותו. החלות של האור ההוא זה אור, כמו שאמרנו מקודם, זה לא אור שחל, מגלה חפצים, מגלה תופעות, מגלה עצמים. זה אור שמגלה את המציאות. האור הזה הוא אף פעם לא סותר את המציאות. שום דבר לא. גילוי כלשהו של האור הזה, זה היה הגילוי שנתגלה בנס של הנרות. הנס שבורא העולם גילה, זה כאן בנס הזה נתגלה. שהם הביאו לעולם את האפשרות לראות באיזה אופן שהוא, לראות ראייה כלשהי את האור הגנוז. זה הניצחון על יוון. זה ורק זה, זה הניצחון על יוון. הניצחון על יוון הוא הניצחון, זאת אומרת, הסילוק של העמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל. אז אותם בני חשמונאי סילקו את הדבר הזה מהעולם. מלכות יוון נסתלקה מעלינו. היא נתבטלה. מעלינו היא התבטלה. עלינו היא כבר לא חלה. מלכות יוון עצמה הביאה לעולם את האור שנקרא בלשון התורה חושך. את האור, אותו אור שהוא מטעה. את האור שכביכול בו בורא העולם מסתתר. האור לא רק שהוא לא מגלה את פני המציאות, אלא הוא מגלה את ההפך מהמציאות האמיתית. כביכול בו בורא העולם מסתתר. אז באותה שעה, באותו זמן, כשתיארו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצרות קודשיך, הדליקו נרות בחצרות קודשיך, וכביכול בורא העולם הראה לנו את הנס שנעשה בנרות. הנס שנעשה בנרות, אז הוא לימד בזה, כביכול בורא העולם גילה לנו איפה הסוד, איפה תמונה הצלחה אמיתית, עם איזה כוח הם סילקו את מלכות יוון שעמדה עלינו, כן, להשכיחנו תורתך ולהעבירנו מחוקי רצונך. מה הייתה הנקודה שבה סילקו אותה את מלכות יוון מעלינו? אז הגילוי היה שהם סילקו את מלכות יוון על ידי שגילו את מה שיוון באה להחשיך, את מה שיוון באה להשכיח. זה הכוח, איתו ניצחו את יוון. זה הכוח שאיתו ניצחו את יוון. כהן, כהן, כהנים, עניינו של כהן זה לחבר את המציאות של העולם הזה עם המכוון שלה בעולם העליון, לחבר את העולם הזה עם רצונו יתברך. מעלה. העולם הזה כמו שהוא, אז כשכאן מקריבים קורבנות, אז העולם הזה מתקרב לעולם העליון. פירוש המילה כהן, השורש של המילה כהן, כך כתוב בראשונים, כתוב רבינו בחיה, כתוב כאן, השורש של המילה כהן זה המילה כה. כה זה הכוונה, זה כזה, כה, ויוצא אותו החוצה ויאמר לו, הבט נא השמיים ההוראה הכוכבים, וספור אותה. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. כה זה הכוונה, כמו זה, כך זה. כזה, כן זה. הנביאים כולם אומרים, כה אמר השם. דהיינו, מה שהם אומרים, כזה כביכול, אמר בורא העולם. כמו זה, כך זה, זה פירוש המילה כה. כהן, שורש המילה כהן, זה כה. באמת יש כף דלת מתנות כהונה יחד עם הכפי, כך אומר רבינו בחיים. כף דלת מתנות כהונה יש יחד עם הכפי, שזה כה תברכו את בני ישראל. ברכת כהנים, שזה הדבר ה-25 שהכהנים עושים. כה תברכו את בני ישראל. והכהן הוא איש של כה. דהיינו, המעלה והמטה הם כה. זה כמו זה. אתה מסתכל לשמיימה, כה יהיה פה למטה, כה יהיה בארץ. זה נקרא כהן. כהן זה מי שמחבר את המעלה והמטה. הדבר ידוע במערל, המערל חוזר על זה במקומות לעשרות. הדבר ידוע, שהמספר 7 זה המספר של דרך הטבע, של סדר העולם. ומספר 8 זה כל מה שמעל הטבע בעולם. התורה, המילה, המילה היא כנגד המצב הטבעי. המצב הטבעי זה העורלה. כך בן אדם נולד. והמילה ניתנה בשמיני. זה משהו שהוא מחוץ, מעל לדרכי הטבע. התורה בעצמה ניתנה ביום החמישים לממתת ימי הספירה שהם 7 כפול 7. זהו השמיני של כל השביעיות של הספירה. כל 7 שבתות. אז השמיני של כל 7 שבתות זה יום החמישים, שאז ניתנה תורה. הפרק בתהילים שמדבר בשבחה ועניינה של התורה, אז הוא בתמניה אפה. 8 פסוקים. 8 פסוקים לכל אות מאותיות האלף. אם אנחנו רוצים למצוא משהו בין, משהו שעומד באמצע בין המעלה והמטה, אז כמובן אנחנו צריכים הרי לדבר במספרים שלמים, בין 7 ל-8, במספרים שלמים זה אפשרי רק המספר 75. זה נקודת האמצע שבין 7 ל-8, זאת הגימטריה של כהן. כך אומר המערה, הגימטריה של כהן זה בדיוק המספר שעומד בין מה שמעל העולם ובין העולם הטבעי. אלו הם הכהנים על ידי כהניך הקדושים. אלו הם הכהנים שניצחו את יוון. אלו שהם מחוברים למציאות האמיתית. אלה שהם מחוברים, מחברים את המציאות האמיתית עם התופעות שאנחנו רואים. התופעות שאנחנו רואים, כל זה זה העולם דילמטה. המציאות האמיתית היא העולם שלמעלה. לחבר את מה שאנחנו רואים פה עם המציאות האמיתית, זהו עצם הניצחון על מלכות יוון. את זה נתנו לנו חכמים. את זה, את הדבר הזה, את הנקודה הזאת, נתנו לנו חכמים, שאת הדבר הזה אנחנו נשים, נשמור את זה לדורות. הדבר הזה נמצא באותו נר של חנוכה, שכמו שאמרנו בשם הרוקח, נרות חנוכה הם למד וו כנגד אותם למד וו שעות בשבעת ימי בראשית, שימש האור הגנוז. רק עם החיבור אל האור הזה, רק, אך ורק עם החיבור אל האור הזה, אין לנו רשות להשתמש בהם. ברגע שאנחנו משתמשים בהם, אז אנחנו שמים את הדבר הזה כאפשרות לראות את התופעות. אז אנחנו משתמשים בנרות האלה ושמים אותם, אנחנו מורידים אותם ממעלתם ושמים אותם, אלא לראותם בלבד. אם אנחנו רק אותם רואים, כשאנחנו רואים אותם, אנחנו רואים את המציאות כמו שהיא. כשאנחנו משתמשים בהם להאיר משהו, כמו שכתוב בגמרא, להרצות מאות כנגד נר חנוכה, אסור. אין לנו רשות להשתמש. אנחנו לא יכולים לספור כסף על יד נרות חנוכה. אם סופרים כסף על יד נרות חנוכה, אז הנרות האלה הם רחוקים. הם כבר לא האור הגנוז. האור הגנוז לא מראה כסף. האור הגנוז מראה את המציאות כמו זה. מה שציוו לנו, זה מה שהשאירו לנו לדורות, זה הדבר שאותו, אותו, את הדבר הזה עצמו, כאן מונח, בתוך הדבר הזה עצמו מונח הניצחון. זהו עצם הניצחון על מלכות יוון. מלכות יוון מכריעה את צורת המציאות מהאופן של ראיית התופעות, והמציאות האמיתית, הניצחון על מלכות יוון, מכריע את עולם התופעות מכוח ראיית המציאות האמיתית. המציאות האמיתית היא זאת שמכרעת. היא זאת שמכרעת. וכשהיא נתפסת, אז היא משנה את התופעות. כל חכם שיש בידו תפיסת המציאות האמיתית כמו שהיא, אז את התופעות של העולם, אז בידו לשנות. רב חנינה בן דוסה. אותו רב חנינה בן דוסה. אז הוא יודע הרי בוודאות שהשמן מדליק משום שכביכול בורא העולם אמר לשמן וידליק. אז בשבילו אין שום הבדל בין שמן לחומץ. הרי גם השמן לא מדליק בכוח עצמו. מאיפה השמן מדליק? מפני שכביכול הוא אמר ויהי. אז עכשיו, אז אנחנו עוקרים דבר מהתורה. אנחנו עוקרים דבר מהבריאה. יש עכשיו צורך למגדר מילתא. כן, להראות. אז עכשיו יבער חומץ. אבל זה שייך רק למי שיודע שכשהשמן בוער, אז זה גם לא השמן בוער. אלא מי שאמר לשמן וידלה. הוא יאמר גם לחומץ וידלה. אז יש כאן בסברת ליבו של רב חנינה בן דוסה. סברת ליבו אומרת שבמקרה הזה, אז אפשר. זה כמו שיש הרבה הרבה מקרים. ודאי שלא משתמשים תמיד בניסים. ודאי שאי אפשר להשתמש בניסים תמיד. אבל במקרה צורך, בזמן שיש איזו סיבה לדבר הזה, אז עם סיבה אפשר לעקור דבר מהתורה, עם צורך. גם אילו דברי תורה, שבמקרה הזה חומץ צריך לדלוק. אז הסתכל באורייתא וברא אלמא כעת, שזאת סברת ליבו של רב חנינא בן דוסה, אז הסתכל באורייתא וברא אלמא מחייב שהחומץ גם ידלק. זה מה שרצינו לבאר. זאת הנקודה שרצינו להעלות. כעת הזמן, בזמן הזה, זהו הזמן שאנחנו מחויבים, בימים ההם בזמן הזה. אנחנו מחויבים לפרסם את הנס. לפרסם את הנס, דהיינו, שהנס הזה יהיה זה הפירוש פרסומי ניסה. פרסומי ניסה זה הכוונה שברשות הרבים יראו את הנס הזה. יראו את הדבר הזה. הדבר הזה יבקע את החושך שנמצא ברשות הרבים. וכשהחושך נבקע, אז אפשר לראות את המציאות כמו שהיא. כשרואים את המציאות כמו שהיא, אז כל תרבות יוון, כולה כאחד, בתהילה ומבוטלת, היא כאשן תכלה. אין לנו חלילה רשות להשתמש בהם בנרות, אלא לראותם בלבד. מה זה לראותם בלבד? לראותם בלבד, ראייה בלבד, היא אך ורק תפיסת מציאות. רק תפיסת מציאות. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לתפוס את מציאותם של הנרות האלה. את האור שהם מאירים, את המציאות שהם מגלים. זה נקרא לראותם בלבד. להשתמש בהם למציאות שלנו חלילה. זה אסור. אין לנו רשות. זה הדבר שניתן לנו בניצחון על יוון. ובמהרה בימינו, בזמן שיתגלה, שתתגלה האמת כולה, זה מה שאנחנו אומרים לעת תכין מטבח מצער המנבח. לעת תכין מטבח מצער המנבח. דהיינו שיחלה המלך מן העולם. אותו המלך שלא מאפשר שיתגלה השם השלם והכיסא הוא לא שלם. כביכול מלכותו יתברך היא לא שלימה בעולם. כשיתגלה כל זה אז יתקיים ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו. ראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר ונגלה כבוד השם. אז יתגלה שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אז יראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אז יראו שכל פרט ופרט במציאות העולם כביכול כביכול בורא העולם על ידו מדבר אלינו. וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אנחנו תמיד מזכירים את זה ותמיד חוזרים על זה. העובדה שכל הדברים שבעולם נקראים דברים זה משום שהכל נהיה בדברו. וכל הדברים כולם מדברים בעצם את דברו. בתנאי שאנחנו שומעים את זה נכון ורואים את הדברים נכון. אז אנחנו שומעים את הדברו שבורא את העולם. וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אם רואים את הדברים באור הנכון, אז שומעים את הבדבר השם שמיים נעשו. אנחנו אמרנו קודם, על ידי היהי אור של מעשה בראשית, של היום הראשון, על ידי היהי אור מתגלה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הגמרא אומרת בראשית, נמי מאמר הוא, דכתיב בדבר השם שמיים נעשו. איך מתגלה בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאה? זה בזמן שאת הדבר הזה רואים על ידי ויומר אלוקים יהי אור. על ידי היהי אור שבורא העולם העיר, על ידי זה רואים את בדבר השם שמיים נעשו. וראו במהרה בימינו, וראו כל בשר יחדיו, כשיהיה ונגלה כבוד השם, אז יהיה וראו כל בשר יחדיו, וראו, כי פי השם דיבר. כולם יראו באור הנכון, שכל הבריאה כולה, זה בדבר השם שמיים נעשו. כל זה יתקיים בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן, ואז כולנו נגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח.